פער בין דורי, כתבתה של רבית הכט, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. מודה שניגשתי לספר הפרוזה הראשון של המשורר והמתרגם דורי מנור, שרב ראשון, קרוניקה של התבגרות, בסקפטיות מסוימת. ממואר, דיוקן אישי, התבגרות תרבותית ספרותית ומינית של המחבר, כל אלו עוררו חשד. קצת עייפתי מנרקיסיזם. כמה נעים היה להיווכח שהספר הכתוב היטב כמעט שלא לוקה בחולי הזה, לא יותר ממה שצריך כדי לכתוב אותו. מנור כותב נבון, הוא מגייס ומקרב ולא מנקר, הוא מעורר את אמון הקורא וחשוב מכך את חיבתו, וזה רואה בו יותר לסבי צנועה, כפי שהוא מגדיר את עצמו בחיים עצמם, או נער חשוף וחסר הגנה, כפי שהוא מתאר את עצמו בספר, מאשר אימפריה תרבות, שמאז שהפציע לעולם בגיל 19, היא מצמיחה עוד ועוד ענפים. יוצר שמלבד היותו משורר ומתרגם מרכזי, גם הקים ועורך את כתב העת לשירה הו, את הוצאת הספרים ה-21 קלאסיקות לאלף השלישי ועוד מפעלות תרבות. ההתרחשויות בספר קשורות בחוטים שקופים, יש באופי התאימתי שלו דבר מה צנוע ולא רב רבני. בביקורתו במוסף ספרים ב-13 באפריל, עמרי הרצוג חשב דווקא אחרת ממני. הספר קצר, לא אכלת את הראש. אני מקווה, הרעיון הוא להשאיר טעם לעוד. זאת תהיה סדרה? אני מקווה. הספר הבא, אני חושב, יעסוק באבא שלי ובמשפחה וביחסים איתו. כרגע אני עובד על רומן בכלל. מה גורם לך לסכם את חייך בשלב זה? אני לא מסכם את חיי. הספר נקרא קרוניקה של התבגרות, ואכן זו התבגרות. אני מגיע שם עד גיל 25 בערך. זה אספקט אחד. אז נהיית סופר? מתברר שכן. בשנתיים שלוש האחרונות אני כותב רק פרוזה. מה קרה? שאלה מעולה. תמיד אהבתי פרוזה, תמיד קראתי פרוזה, אבל אף פעם לא העליתי בדעתי לכתוב פרוזה. זה פשוט לא היה שייך אליי. אני חושב שכנראה יש לי איזושהי בגרות או בשלות שמאפשרות לי לכתוב דברים שבעבר לא יכולתי לכתוב. אף פעם לא הסתרתי משהו בשירה שלי, דווקא הייתי מאוד מאורטל וחשוף, אבל בשירה תמיד יש מימד של הצפנה. השירה היא מלכתחילה ליודעי חן. לא כולם קוראים שירה, לא כולם אוהבים שירה, לא כולם מבינים שירה. כעורך אני רוצה שספרי שירה שערכתי יגיעו לכמה שיותר אנשים, אבל כשאני כותב, יש איזה סנוביזם חביב כזה בלהיות משורר אליטיסט. בפרוזה זה מאוד שונה. נדהמתי לגלות כמה תגובות קיבלתי כשיצא הספר, זה לא בר השוואה בשום צורה לשירה. אחרי קריאת ספרו ושיחות עמו, ואחרי שהוא מספר לי על הקווים הכלליים של הרומן שהוא כותב כבר שנתיים, הוא קורא בשנות ה-90 ויש שם שתי דמויות של בני נוער שנפגשים בקונטקסט של מחלקת נוער בבית חולים פסיכיאטרי, אבל אני צריך לסיים אותו לפני שידע להגיד סופית על מה הוא. מתחדד לי דבר מה. מנור משתמש בשנים האחרונות בפרוזה כדי לחזור לזירת הפשע של גיל ההתבגרות על הדמויות שחלפו בה, שעה שהן חולפות מהעולם ומשחררות אותו מלפיתתן כדי לנסות ולהפוך, אולי, להורה בעצמו, או לפחות לאחד עם מסוגלות כזאת. הכל התחיל לפני 3 שנים, בעקבות המצב של אמא שלי עם הדימנציה שלה, והעובדה שאבא שלי כבר היה מאוד מבוגר. האב נפטר לפני כ2 שנים. משה סקל, בן זוגו ב-21 השנים האחרונות, אמר לי, אתה חייב לכתוב על המשפחה שלך, עליך, על הנאורים. אמרתי לו שאני לא רוצה לכתוב, אני לא מעז, ואז הוא בא עם הצעה מבריקה שהצליחה לעקוף את כל העקבות שלי. הוא אמר לי, אוקיי, אז אל תכתוב על המשפחה. תכתוב על שפות. יש לך סיפור עם שפות. אתה גדלת אומנם לשני הורים ישראלים דוברי עברית, אבל אבא שלך בא מגרמנית. אתה עצמך למדת צרפתית והפכת את זה לדבר מרכזי בחיים שלך, אחר כך למדת יידיש, אחר כך למדת את זה ולמדת את זה. תכתוב על השפות והתרבויות ודרכן, תגיע לאן שצריך. והוא צדק. הדבר הזה אפשר לי להתגבר על הרבה חששות ועקבות, למכור לעצמי שבסך הכל אני כותב דבר שהוא אובייקטיבי, אני אומר דברים שאני מבין בהם, ואז לאט לאט מצאתי את השפות האלה הופכות לסיפור מאוד אישי. לאמא שלי יש עברית של ילידות שנות ה-30, כמו דליה רביקוביץ' או רות אלמוג, ומדגים. ובאמת מדובר בסוג מאוד מסוים של עברית שהיא הנחילה לי. ואיך היא הנחילה? באמצעות שירי הארס שהיא שרה לי. ולא רק את המובנים מאליהם, כמו פזמון ליקינטון או נומי נומי, אלא באמת כל מיני שירים נידחים שבנידחים, שהיא זכה מילדותה, כי הייתה לה איזו דודה גננת שהמציאה שירים בעצמה, ומפני שבנעוריה, במושבה ובקיבוץ שהיא למדה בו, היא למדה עוד כל מיני שירים של שנות ה-40 וה-50. ועל זה גדלתי. והדברים האלה הם כל כך עקרוניים לי בתודעה, והיום כשאני רוצה להיות אבא, זה בין השאר כי יש בי משהו שקמע ממש לשיר שירים לילדה או לילד שיהיו. אני מדמיין את הרגע הזה יותר מכל רגע אחר, יותר מלהכיל אותו, לחתל אותו, ויותר מהרגע של לחתן אותו חס ושלום, או לגייס אותו עוד יותר חס ושלום. אנחנו נפגשים כשמנור בן ה-50 עומד בצומת הזה, שבו ההורים מתחילים להיעלם, מי למוות ומי למחלה שמשנה אותו בלי היכר. את הספר העוסק גם בהתבגרותו כהומו, בתקופה שבה הדבר נחשב למחלה עד כדי סכנת מוות, אבל בעיקר בהתבגרותו כמתרגם, משורר וממפה גיאוגרפיות רגשיות באמצעות השימוש בשפה ובלשון, בחר מנור להקדיש לאמו חולת האלצהיימר. הוא גם פותח בה. עת לקחה אותו כילד לעבודתה במלמב, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. נתתי לה את הספר ויש שם הזכור לאלצהיימר שלה. היה שלב שהתלבטתי אם לעבור על הקטע הזה ממש בטיפקס, ואז החלטתי שלא, כי הנחתי שהיא לא תגיע עד שם. הספר נפתח באימא שלך. אחר כך ישנו תיאור יחסיך עם דליה רביקוביץ' שמערכת אמהית לחלוטין. כן, את יודעת, תמיד עולה השאלה האם את מקרה אימא או אבא. למדתי מהניסיון שכל מקרה אימא מתגלה בסוף כמקרה אבא ולהפך. לאורך שנים היה לי ברור שאני הבן של אימא. אני חושב שבהסתכלות לאחור זה לא המצב. אני רוצה לכתוב יותר על אבא שלי. אבא שלי נולד בברלין לפני המלחמה, וזו במידה רבה הסיבה שהיום אני פה. אביו, שהיה ממייסדי היחידה להבטחת אישים בשבק, עבד כעורך דין ועשה מילואים במוסד. בצעירותו שימש כמורה לנהיגה. זאת הייתה עבודת השלמת הכנסה שלו כסטודנט והעבודה המיתולוגית שלו. כל החיים שלו היה מוקף בתלמידים ותלמידות לשעבר. אתה כותב שהרבה שנים נמנעת מלנהוג. כן, למדתי נהיגה והוצאתי רישיון רק לפני משהו כמו 10 שנים. לא העזתי להגיד לאבא שלי שאני לומד נהיגה. זה קצת כמו אישה שלא תגיד שבהיריון עד החודש השמיני. לא יכולתי שלא לחשוב על הסירוס. האבא מורה לנהיגה והבן שלא מסוגל להוציא רישיון. כן, כן, זה נכון. לאבא שלי הייתה מין אמרה כזאת שרישיון נהיגה זה כמו הריון. בסוף זה יוצא. מה זה אומר? אני לא יודע. זה תמיד נשמע נכון ומשכנע, אבל בסך הכל זה לא אומר כלום. גם אתה השתמשת במטאפורות האישה בהיריון, אז כנראה שגם אתה מאמין בזה. לפי התחביר המשפחתי, עד לפני 10 שנים כנראה לא רצית ללדת. כנראה שלא רציתי ללדת. למדתי נהיגה בגיל נורמלי, כשהייתי בן 16.5-17, זו הייתה טראומה, לא כל כך בגלל אבא שלי, אלא בגלל המורה שהיה לי, שהיה מין שוביניסט כזה דוחה. איך אבא שלך הגיב כשסירבת לנהוג ואו להיות ולדן? היה לו מאוד קשה עם זה. בכלל, היה לו קשה איתי. הוא תמיד שם את כל הקלפים על אחי הגדול. אחי הגדול הוא סטרייט, איש עסקים, גבר לעניין, יש ממנו נכדים, הכל לפי הספר. כמה חודשים לפני מותו, קיבלתי בבית השגרירה הצרפתית ביפו אות אבירות במסדר הספרות, ואבא שלי היה בעננים. והוא אמר למשה באוזן, אם הייתי יודע כשהוא היה בן 16 שככה זה יהיה, אולי הייתי מתנהג אחרת. האמת שמנור אומר בדיוק את אותם הדברים על אביו. אם היית שואלת אותי כשהייתי בן 20 או 25, הייתי אומר דברים מאוד קשים על אבא שלי. הייתי אומר עליו שאני מייחל למותו. תודה לאל, אני מאוד רחוק משם, אני השתניתי, ובעיקר אבא שלי השתנה. מה הוא היה לפני שהשתנה? הוא היה איש קשה ואטום, מין גבר-גבר ישראלי במובן הרע והצר של המילה. הוא היה מאוד מאוד לא רגיש לסביבה שלו, לאשתו, לילדיו. הוא העביר אותי דברים מאוד לא סימפטיים ולא קלים בנעוריי, שקשה לי קצת להיכנס אליהם כרגע, וגם לא כל כך נכנסתי אליהם בספר הזה. אני מקווה שיהיה לי אומץ בספר עתידי. הוא עשה דברים ברמה של להחזיק בעצם שתי משפחות. הייתה לו מאהבת שהוא תפקד כסוג מסוים של אבא לילדים שלה. אלה לא היו חיים כפולים כי שום דבר לא הוסתר. מצד שני אולי זו בדיוק הייתה הבעיה כי זה יצר מצב בלתי אפשרי. להומויות שלך היה חלק בקושי שלו איתך? זה היה אחד מיני קשיים רבים, אבל דווקא ההומויות חשפה את הדמות החדשה שהוא עתה בזקנתו. לקח לי שנים לצאת מהארון, ולמעשה עשו לי אאוטינג. בחרו אותי באיזה משאל בכל ישראל בתור ההבטחה הספרותית של שנת 98 או 99, והתחילו לדבר על זה שאני הומו. ואימא של גיסתי שמעה, והתקשרה SOS להורים שלי להגיד, מה שמעתי ברדיו? שהבן שלכם ככה וככה? חייתי אז בפריז וקיבלתי טלפון מאבא שלי, שהיה מבחינתי הצלה ממש. אני הייתי בהיסטריה, כי לא בחרתי אז לצאת מהארון, והוא פשוט התקשר ואמר, אני מאושר כשאתה מאושר, ומה שטוב לך טוב לי. זה היה כל כך שונה מאבא שלי, כמו שדימיתי אותו קודם. הוא נתן לי כל כך הרבה כוח באמירות האלה, שיכולתי באמת, רטרואקטיבית, לסלוח לו על הרבה דברים שעשה. וזה איכשהו סימן את השינוי הגדול שלו. השינוי הגדול חל אצלו אחרי גיל 60, בעקבות איזושהי התרככות ביחס לעבר שלו עצמו. היה לו קולגה מהעבודה, אדולף, מין גרמני יליד שנות ה-20 או ה-30, שנהיה לו לחבר טוב. אבא שלי ואדולף הפכו לצמד חמד בלתי נפרד. אדולף היה מגיע לארץ פעמיים בשנה לים המלח לטיפולי אור, ואבא שלי היה נוסע עליו לבלות בברלין, ודרכו הוא חזר לשפת האם והאב שלו, דבר שהיה הס מלהזכיר קודם, לתרבות שבתוכה גדל, ומשהו בו הלך והתרכך. וזה נהדר מהבחינה הזאת שאני זוכר אותו היום כאדם הרבה יותר שלם ורח, והרבה יותר טוב, יותר מנש, ובאותה נשימה זה עשה את האבל שלי הרבה יותר קשה. אני מאמין שאם הוא היה מת בגלגול הראשון שלו, לא הייתי כל כך מתאבל. נשברתי לגמרי אחרי מותו. היו לי 3 חודשים שפשוט שכבתי במיטה, לא אכלתי, לא שתיתי, לא תפקדתי. ממש תהום איומה ונוראה. איבדתי אותו מחדש, אחרי שהרווחתי אותו מחדש. ואולי אם לא היית מרוויח אותו, היה לך קשה יותר. אני חושבת שלקבל את הורינו, נוראים ככל שהיו, זה בעצם לקבל את עצמנו. כן, כן, תמיד פינטזתי וחשבתי על עצמי כמישהו מאוד שונה מהוריי. ההורים שלי לא קראו ספרים ולא צרכו אומנות ותרבות ולא היו אינטלקטואלים. אבל הרי אלו לא הדברים החשובים. בדברים החשובים באמת, אין ספק, אנחנו כולנו תוצר של מה שלתוכו גדלנו. חלק משיריך עסקו בכך שאתה לא רוצה ילדים. זו הייתה עמדה מאוד בולטת אצלך. זה לא כל כך שלא רציתי ילדים, כמו שהיה לי ברור שאני לא יכול שיהיו לי ילדים. כשגדלתי, הידיעה הרווחת הייתה שהומו זה ההוא שגודע את עץ המשפחה. ההוא שקורט את הענפים. מטאפורית ולא רק מטאפורית. בדברים אחרים לא הייתה בעיה. מהר מאוד פעלתי כהומו, חייתי כהומו, לא הסתרתי כלום. אבל משהו מאוד עמוק לא אפשר לי לרצות ילדים. והיום, אם היית שואלת אותי אם אני רוצה ילדים, כן, אני רוצה. יש סצנה שמוזכרת בספר. אתה חוזר מניו יורק במטוס אחרי שפגשת באלן גינסברג ובוכה מרה. אתה שומע באוזניות את קדיש שלו ובוכה כי אתה יודע שמת הסוד שאתה הומו. זה מוזר כי בדרך כלל יציאה מהארון מלווה בשחרור גדול. הסוד היה מבחינתי סוג של הוויה בפני עצמה. אני מחבר את זה לילדות שלי ולעבודה של אמא שלי במלמב או לחיים הכפולים של אבא שלי ולכך שגם הוא היה במנגנון הזה. אני אספר לך סיפור שלא כתבתי בספר. כשהייתי נער, נגיד בן 14 בערך, ההורים שלי נתנו את הדירה שלנו לשבק בתור דירת מפגשים. אני לא יודע רשמית מי נפגש שם עם מי. אני משער שנפגשו שם עם השטאפים. אני הייתי ילד מפתח. ההורים שלי עבדו עד 5-6 כל יום, ואני הייתי חוזר מבית הספר ומוצא שם אנשים, או שאנשים היו מגיעים במהלך היום. והייתי יושב בחדר שלי, זאת הייתה הדירה תל אביבית די קטנה, ובחדר הסמוך היו מפגשים שאני לא רוצה להתחיל אפילו לחשוב מה היה בהם. ואני זוכר שיום אחד שמעתי מישהו נכנס מהדלת. הייתי רגיל לזה כבר והלכתי לראות מה קורה, וראיתי מול עיניי פורץ. נכנס מישהו שפשוט פרק את הדלת, בניגוד לשאר הוא לא נכנס עם מפתח. יכול להיות שהוא באמת ראה קודם את הדירה או משהו, לא יודע, אבל הפעם הוא בא על תקן גנב. ואני זוכר את עצמי מסתכל עליו ושואל אותו, מה אתה עושה פה? הוא פשוט לקח את הרגליים והלך, ואחרי זה ההורים שלי הפסיקו עם השטויות שלהם. כלומר, שמירת סוד רשומה לך ב-DNA. כן, שמרתי סוד כהומו, והיה לי מאוד קשה לשחרר את הסוד. מצד שני, אני עושה את הפעולה ההפוכה בדיוק. אני מדבר, אני כותב מתוך חירוף נפש. יש מעט מאוד דברים שאני לא כותב עליהם. העניין שלא להחזיק סוד ולו לשנייה, הולך לכתיבה. מהילדים שלי אני לא אסתיר סודות, אני יודע מה המחיר שמשלמים על זה. הם עוד יהיו חס וחלילה משוררים. בספר מתוארת התנסות מינית שלך, הנרמזת כראשונה או בין הראשונות, כנער בגן העצמאות. וגם שיר שכתבת בעקבותיו הוא ממוען לאמך ונקרא הורדים הלבנים. בראי התקופה, כשאני קוראת אותו כעת, עולה ממנו ניחוח מסוים של פגיעה מינית. אתה כותב שם, לא זכור לי מה היה גמולי בחליפין האלה, לא תשעה קבין של חסד מן הסתם, אולי פציעה דקה במה שעד היום היה מתוח. זה שיר מאוד חשוף. הסיפור שם הוא סיפור קלאסי של נער הומו שמגיע לקרוזינג בגן העצמאות. גרתי 150 מטר מגן העצמאות וכל הילדות שלי, תקסים של יום השואה, יום הזיכרון וכו', הכל היה בגן העצמאות. אז מבחינתי זה היה אזור מוכר מצד אחד, אבל כמובן גם מאיים וחשוך ומסתורי. ושם היו המפגשים הראשונים שלי כהומו. זה מקום שהיו לו יחסי ציבור איומים, אבל גם הייתה בו קהילה. את מדברת ספציפית על מקרה שאני לא חושב שהייתה בו פגיעה מצד הבחור שמתואר שם. הפגיעה הייתה שלי בעצמי. מתוך שנאה עצמית וחשש עקרוני ממי שאני, מצאתי כמובן את הבחור הכי דפוק והכי לא נעים ולא מתאים ולא הולם לסוג כזה של קשר. אני לא מאשים אותו בכלום, הוא לא עשה לי שום דבר, הוא לא אנס ולא הטריד ולא כפה. מהבחינה הזאת כל הטענות יכולות להיות רק אליי. אליי ולסביבה מן הסתם. להגיד שחוויה הזו הייתה סימפטית? לא, היא לא הייתה. לרוב אתה מתאר את סצנת הקרוזינג כמשהו מסעיר ומענג. האם אתה חש בשינוי עם כל אדוות המיטו? יש הרבה יותר מודעות היום, גם מצידי לדברים שהיו, להרבה מקרים של ספק פגיעה שפגעו בי ובאנשים שאני מכיר. בסך הכל זו אכן טריטוריה צייט של הומואים. יש שם הרבה מאוד דברים שהיום לא היו עוברים וטוב שכך. אני זוכר 1001 ידיים שנגעו, והרבה יותר מידיים גם. ולפעמים מאוד נהניתי מזה, אבל היו מקרים שלא, ואף אחד לא העלה בדעתו לעצור את זה. זה היה חלק מהמשחק וחלק מהתרבות. אבל כמובן, כשמשתנה דבר כזה, יש גם דברים שהולכים לאיבוד. היה בזה גם סוג של שחרור, של חירות. אתה מדבר בספר ובכלל על עומק צלקת החרדה מ-AIDS. מימוש התשוקה נתפס כסכנה מוחשית למוות. מהרגע שרק התחלתי לחשוב, לפנטז על משהו, ידעתי שכל מה שאני מפנטז עליו כרוך בסכנת מוות מוחשית ועוד מוות איום ונורא. עוד לפני שחלמתי אפילו על סקס בפועל, כבר הייתי מגלה כל מיני סימנים סגולים בירך או בלוטות נפוחות שמאפיינות בכלל מצב סופני של איידס. אבל הדבר הכי נורא עם האיידס היה לא רק שסיכן עשרות מיליוני בני אדם, אלא שנתן גושפנקה לכל הרונלד רייגנים והימנים וההומופובים לדורותיהם לבוא ולהגיד, מגיע להם, הם חטאו וחטפו. הדבר הכי קל היה להפנים את השנאה העצמית הזאת, ואני כמו גדול, הפנמתי אותה. איך אתה רואה את המצב היום, כשיש להט"ב בכל המחנות הפוליטיים, ויש יותר קבלה נורמטיבית? אני קרוע. אני שמח שהדברים האלה מתאפשרים, ובאותה נשימה מפריע לי, הפער הנורא בין האופן שבו החברה הישראלית מחבקת את ההומואים שעושים ילדים, ומתנהגים כמו שצריך, והולכים לצבא והורגים ערבים, ובין האופן שבו היא ממשיכה להיות חברה גזענית, קסנופובית ובלתי סובלנית לכל סוג אחר של מיעוט. זה פער שאני לא יכול לסבול. זה עלה תאנה פסיכולוגי פנימי. הדבר הצפוי היה שמקום שהוא גזעני עד העצם לא יוכל לסבול שום סוג של מיעוט, ולכן יוקיע ויתחם עליו גם את הלהט"ביות. למה זה לא קורה? אני חושב שזה דבר שצריך לחקור כדי להבין הרבה דברים על החברה הזאת. מה ההשערה שלך? החשש העמוק שלי הוא שזה זמני, שתהיה ריאקציה ושנראה איך הסובלנות לכאורה הזאת הולכת ומדלדלת, מפני שבסופו של דבר זה נראה לי כמו חריגות אנומלית. מנור חי בברלין כשנתיים, אבל חלק ניכר מפעילותו מתקיים בארץ, שבה הוא נחשב לאחד האנשים המקושרים והמרושתים בסצנת הספרות והשירה, זו שעל פי עדות הגורמים הרוחשים בה, מאבקיה לעולם עוסקים בכבוד והדר. הוא לא בדיוק מחלק את זמנו שווה בשווה, אבל הוא שוהה כאן הרבה וגם אינו שולל חזרה. אז לשיטתו זו לא גלות שנייה, לא ממשיכתה של גלות מפורסמת ופוריה בת עשור בפריז מאמצע שנות ה-90, שממנה בעצם נסקה הקריירה שלו כאן בארץ, למרות ואולי דווקא בשל רצונו ומוכנותו לבנות בגופו ובפועלו גלות יהודית חדשה. למרות שהוא יושב בניכר, כשהוא אומר כאן, הוא בדרך כלל מתכוון לישראל. ובברלין הוא חי לדבריו לא רק מכורח הקורונה שביטלה לו סמסטר בסטנפורד, אלא גם ובעיקר בגלל אביו שנפטר. אם אני מבינה אותו נכון, זה חזון אחרית הימים שלו. בלי לשונות ושפות, טשטוש גבולות, גיאוגרפי, מגדרי, תרבותי, זהותני, מעבר נוזלי וגמיש בין טריטוריה לטריטוריה, תוך פירוק תבניות או למצער פתיחתן והסבתן למתחם זמין פתוח ונגיש יותר. אתה לא יכול לחיות בארץ, אה? זה לא עובד הדבר הזה. אני יכול לחיות בארץ, חייתי בארץ מספיק שנים. אתה כותב בספרך שהרי זה 50 שנה ויותר מתקיימת בישראל מעבדה משונה, השוקדת בשיטתיות על פיתוח מדע חדש. מדע היהודים בלי יהדות. למה אתה מתכוון? לכיבוש? בעיקר לכיבוש, אבל לא רק. אני חושב שמרגע שישראל הפכה למדינה חד לשונית וחד תרבותית, היא לא מאפשרת יותר ליצור תרבות יהודית אמיתית. אני מבכה את זה, אך לא רק מבכה. אני עושה כל מה שאני יכול כדי לשנות את זה. על ידי כך שאני מפרסם, גם כמול, גם כעורך, גם כמתרגם, תרגומים משפות שונות, ומביא דברים שלא היו כאן בעברית. דברים שאני חושב שיכולים במידה כזו או אחרת לשנות את המצב. אני לא מרים ידיים, אילו הרמתי ידיים לא הייתי פעיל תרבותית, ובשנים האחרונות אני פעיל תרבותית הרבה יותר משהייתי אי פעם בעצם. הו, נתמך על ידי משרד התרבות. אין לך בעיה עם זה? מה פתאום? אני אזרח ישראלי. יש לך ביקורת קשה על המדינה והממשלה, ועוד לפני כן על הציונות. אין לך בעיה מצפונית להתאמך על ידי הביטוי הכי בולט של כל אלו? זו לא צביעות מסוימת? אין לי שום בעיה עם זה. עד רבה, כמה שיותר כסף שיעבור לתרבות. כל שקל שהמדינה נותנת לספרות, זה שקל פחות לדברים אחרים. אתה מרגיש את השוני בינך ובין דור המשוררים הצעיר שמפרסם אצלך? בטח, אני מרגיש שוני גדול. הדור הנוכחי הרבה יותר שמרני בכל מובן אפשרי. שמרני עד כדי ריאקציוני, בלי לראות שהוא כזה. יש צנזורה גדולה שאני רואה בכל מקום. דבר סוציולוגי נוסף שהשתנה בארץ ושניכר מאוד בתחום השירה, זה עניין הדתיות והאמוניות. לפני 30 שנה, אף משורר מרכזי שהכרתי, או שהייתי איתו בקשר, לא היה דתי או דתי לשעבר. רק שמעון הדף אולי. אבל גם הוא בן למשפחה מסורתית מסדרות. השירה נתפסה כעניין תל אביבי חילוני אוונגרדי. זה השתנה ב-180 מעלות. בגיליון הלפני האחרון של הו, עשינו רב שיח כזה של 15 משוררים ומשוררות בין גיל 20 ל-30. הייתי די בשוק כשראיתי שעשרה או 11 היו כך או אחרת על הרצף הדתי. יש יגידו, סוף סוף, השירה יצאה מסד התל אביביות לישראל האמיתית. זה דבר מאוד טוב בעיניי. את השמרנות אגב אני רואה לאו דווקא אצל הדתיים. באופן פרדוקסלי, הרבה פעמים הדתיים הם הפחות שמרנים. עד רבה, אם יש מקום שמרני, זה התל אביביות. על עצמו הוא מעיד ללא חיל ורעדה שהביא פרדיגמה חדשה לשירה העברית, או כפי שהוא מיטיב לנסח במילותיו, מעולם לא הלכתי בקטנות. יש אנשים שזה מעורר בהם הערכה, יש רבים שזה מעורר אצלם אנטיגוניזם. קראתי את הרעיון הראשון הגדול שלך עם דליה קרפל במוסף הארץ, שהתפרסם באוגוסט 97, בכותרת, הוא לא סובל אותנו. יש שם כמה ציטוטים שבהם אתה מתלונן על דלות התרבות העברית, כולל משפטים כמו, מה כבר יש פה? בית אריאלה? הרבה שנים אחרי הרעיון הזה סבלתי מתדמית של סנוב, ואני חושב שאנשים שהכירו אותי אחר כך הופתעו שאני לא כזה. אני עושה המון שנים פעילות תרבותית, דווקא מפני שאני מאמין במקום הזה ובייחוד שלו, וחשוב לי נורא להשמיע ביקורת. בכתבה קודלקתי כאוחר ישראל, הסנוב הפריזאי המתייפייף, וגם אז זה לא היה המצב. עבדתי כמו מטורף באפס משכורת כדי שיהיו בעברית דברים שנורא היה לי חשוב שיהיו. זו הייתה מבחינתי ממש שליחות, ככל שהמילה הזאת נשמעת אבמית, ואני חושב שזה ההפך מסוג ההתנקרות שתואר שם. ובאמת זמן קצר אחר כך, כשיצא הספר הראשון שלי, המשכתי להיות מקודלק ככה, ונתן זך השתמש בקלף הזה. מנור מתייחס לוויכוח אז שפרץ מעל דפי הארץ לאחר שהספר, מיעוט, הוכתר על ידי עורך תרבות וספרות בני ציפר, כציון דרך ופרשת מים בשירה העברית. בתגובה פרסם זך מאמר חריף שבו תקף את מנור וכתב. ניתן לחתור למוזיקה הנכונה ואפילו להיות פרשת מים בעונה שכונה. גם בלי להיות הומוסקסואלי, דומיני, טרנסווסטית, מלכה דרג או קווירי, ומבלי לשכשך את הרגליים בנהר האבדון. חילופי הדברים הללו שאהבו את המי ומי בשדה השירה להתגוששות רבתי. אבל גם עם החרוז החופשי והמשקל כי חוו בה, היא הייתה בסופו של דבר, כמו הרבה ויכוחים שמתחפשים לעניינים תרבותיים, ריב של זכרי אלפא אוחזים בעת. היה שם מצב שאני, בן 20 ומשהו, בא ומציע דבר חדש, פרדיגמה חדשה לשירה העברית, וסביב זה התעוררו המון אמוציות. כלומר, נתן זך ניסה לעשות שם שחזור של המאבק שלו באלתרמן, כשהפעם הוא רוצח בן ולא אב. הייתה לו ממש תאוות רצח. ואני לא לגמרי שיתפתי פעולה, כי לא הייתי במקום הזה. הוא לא היה אבא שלי. הצעתי פרדיגמה לשירה, זה משפט רווי בחשיבות עצמית. אולי סתם היית ניוקאמר. כן, פרדיגמה. הפרדיגמה הזאת היא לא חרוז או משקל. מה שהצעתי זה סוג מסוים של עברית יותר עשירה. סוג מסוים של קוזמופוליטיות, של שאיבה מכיוונים תרבותיים שונים, ושל אימוץ של כל מיני צורות קלאסיות שפשוט לא היו קיימות בעברית. את כל הדברים האלה עשיתי מאוד במודע, מגיל צעיר מאוד, ומהרגע הראשון. עוד לפני שהעזתי לפרסם שירים של עצמי, הייתי כבר עורך. מנור היה מאורחיו של כתב העת אב בגיל 19. נתן זך קלט שמה שקורה כאן זה לא משורר יותר טוב או פחות טוב שיכול לחבק או לא, אלא מישהו שבאמת קורא תיגר על מה שהוא עושה. זה צילק אותך? הרבה שנים הייתי צריך להתגבר על חששות ועקבות, שמא יבוא עוד מישהו ויזנק עם סכין. פחדתי לפרסם ופרסמתי למרות הפחד, אבל זה מאוד העיב והאט את הקצב. התגובה של רוב האנשים שהכרתי בארץ הייתה, וואלה, שיחקת אותה. מדברים עליך, הספר מקבל התייחסות מגדולי האומה, ובזכות זה כמובן הוא נמכר. אבל אני הייתי רחוק שנות אור מהמקום הזה. הייתי במצב כאוב וטראומטי. הבנתי שהכי חשוב להיות בן אדם. וכאן מנור חוזר לדליה רביקוביץ', שאותה קיבל, גם קיבל, כאם, ושהיא גם הולידת להיות בן אדם, מנטרה שמנור מרחיב עליה בספרו. היא לא הייתה עוד אחת מגדולי האומה, כיהושע קנז או נילי מירסקי, שהתקשרו אליו אחרי שפרסם את תרגום שירי בודלר כשהיה בן 19. הוא הכיר אותה די במקרה, דרך אמא של חבר. בשנים הראשונות שלי ככותב ידעתי שהיא תקרא ותגיב על כל דבר שאני כותב, וזה נתן לי כוח אדיר. והרגע הזה, שבו אחרי כל הסיפור הזה עם זך, אני מקבל מכתב מדליה רביקוביץ', שמור אצלי כזיכרון חי. לדליה הייתה חיבה משונה לכל מיני טפטים בצבעי קרם ובז'. אני זוכרת עצמי מוציא מתיבת הדואר בפריז טפט, ובתוכו מכתב שבאמת אני לא יכול לדמיין יפה ממנו. היא כתבה שהיא מכירה את זך עשרות שנים, ומעריכה אותו, אבל הוא איש קשה ושלא התייחס למה שהוא אומר, ושהדע שהיא מאוד אוהבת את השירים שלי, ושהמשיך לכתוב. הייתי ילד בסך הכל, ומאוד בקלות הייתי יכול להישאב לכל הקלחת הזאת של הגברים והרציחות ההדדיות. אבל בזכות דליה נפקחו עיניי וקלטתי, שאני לא במשחק הזה, אני לא בשושלת הזאת של זך שרצה לרצוח את אלתרמן, שרצה לרצוח את ביאליק, שרצה לרצוח את יהוד למד גורדון. אני בשושלת אחרת לגמרי, הרבה יותר רכה, עדינה, אוהבת. זו השושלת של דליה רביקוביץ', של לאה גולדברג. לא במקרה אני מזכיר כמובן משוררות נשים. אבל בהקשר הזה אני יכול להזכיר את אבות ישורון ואת דוד פוגל למשל. מנור מציין את רביקוביץ' ברשימת כל אלו שכבר אינו יכול לשלוח להם את שיריו. הדור שמעלינו נעלם מן העולם. אני מוצא את עצמי היום מסתכל למעלה, ורק שם. לא שאין כותבים טובים, יש, אבל האנשים שאליהם נסעתי עיניים לא איתנו יותר. והיום כשאני מוציא שיר או רומן, אני לא יכול לשלוח אותו לדליה רביקוביץ' ולא ליהושע קנז, ואפילו לא לרונית מטלון שהייתי בקשר מאוד קרוב איתה. ואתה לא יכול אפילו לשלוח אותו להורים שלך. נכון? נכון? איזו תחושה מתעוררת לנוכח העובדה שהמוות נהיה סמוך יותר? זו אימה גדולה, אבל האימה הזאת תמיד הייתה. ואני דווקא רוצה רגע לראות בזה את הצד הטוב או האופטימי. זה נותן חופש. אני חושב שלכל אחד יש איזשהו חופש שערורייתי כזה, חופש שאנשים כועסים על עצמם בגללו, כאשר הוריהם הולכים לעולמם. פתאום לא להיות ילד של אף אחד, לא להדאיג אף אחד. יש בזה הרבה חופש. אז לא, אני לא יכול לשלוח את זה לא להורים שלי ולא לדליה ולא לקנז ואפילו לא לזך. אבל אני כאן, וחברים טובים שכותבים הם כאן, ופתאום זה חופש גדול. זהו, עכשיו תורנו. פער בין דורי, כתבתה של רבית הכט, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.